שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם קטעים נבחרים מתוך חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן ויעל אשד הראל. היום בתוכנית נדבר על פסיכולוגיה וקבלה, ננסה להבין במה עוסקת בדיוק הפסיכולוגיה, במה עוסקת בדיוק הקבלה, נדבר על שינוי דפוסי התנהגות, שינוי דפוסי השיבה. בואו נצא לדרך עם קטע ראשון, האדם הוא קופסה שחורה, בבקשה.
אז מה היתרונות של הפסיכולוגיה לדעתך?
קודם כל אני רוצה להגיד שהבעל הסולם, שהוא המקובל הגדול, שהיה לנו מזמני הארי ועד היום, הוא חי בתחילת מאה ה-20, הוא מאוד שיבח את הפסיכולוגיה. פסיכולוגיה מטריאליסטית הוא קרא לזה. זאת אומרת שהכל מה שמקובל לנו מתוך מחקר הבריא, שאין לדיין אלא מה שאינף רואות. אם אנחנו מקבלים מזה כל מיני תוצאות, אז עליהם אפשר לסמוך ולהמשיך כך. אבל לא שאנחנו מצרפים לזה כל מיני תיאוריות והנחות שהן לא שייכות למחקר. אין? ולכן אנחנו מכבדים פסיכולוגיה מתוך זה שחוקרים את האדם ומשתדלים לבנות תמונת ההתנהגות שלו לפי, בוא נגיד, כניסות ויציאות, שהאדם זה באמצע, כן?
מה זה אומר?
נו, השפעה אליו זה נקרא כניסה, ותוצאה, איך שאדם מגיב, זה נקרא יציאה.
אוקיי.
ואדם בעצמו זה קופסה שחורה, שאנחנו לא יודעים מי הוא.
לגמרי.
ואז אנחנו מתוך זה, מתוך הרבה מאוד כאלה פעולות, ניסיונות, אנחנו יכולים לדבר על איזה התנהגות של האדם, על, על, על סוגי אדם, על, על מה שאנחנו יכולים לקבל בדרך כלל, בכל מיני השפעות עליו וכו'. זה בעצם הפסיכולוגיה. זאת אומרת, פסיכולוגיה היא טובה, מטריאליסטית, בזה שהיא אומרת, האדם הוא לא ידוע לנו מה זה. אלא מה שידוע לנו זה התגובות שהוא נותן לכל השפעתנו עליו. זה לא נותן לנו ודאי שידיעה מי הוא האדם, מה קורה בתוכו, במוחו, בנפשו, איפה בכלל זה נמצאים, כל הדברים האלה. אנחנו היום עם המחקר המודרני של המוח, בכלל מתחילים לחשוב אחרת, שמה שיש באדם זה בכלל לא נמצא באדם, אלא זה נמצא מחוץ לאדם, והאדם הוא כמו איזה מודם, שמקבל השפעות, תגובות מלמעלה כביכול, מאיזשהו ענן, כמו שאנחנו אומרים היום בשפת המחשבים, כן, מאיזה ענן של המידע. וזהו. עכשיו, אבל חוץ מענן של המידע, אנחנו גם כן רואים התנהגות פסיכולוגית שלו, שהיא רב-גוונית.
אז יוצא שהפסיכולוגיה חוקרת את ההתנהגות של האדם, בהתאם לכניסות לתוך הקופסה והתוצאות שהיא מוציאה. בואו נלך לקטע הבא, שידבר קצת על ההבדל העקרוני בין הפסיכולוגיה והקבלה. בבקשה.
ברמה העקרונית בעיניך, מה ההבדל בין החוקיות שמתארת הפסיכולוגיה לבין המחקר שעושה חוכמת הקבלה, שגם היא, אני מבינה, חוקרת את האדם?
מה ההבדל?
כן, בעיניך.
הבדל בזה שהפסיכולוגיה היא חוקרת את האדם בדרגת העולם הזה, בעודו שהוא חי, בדרגת חי, בגופו הפיזי. מה שאם כן חוכמת הקבלה, חוקרת את הנשמה של האדם, שזה חלק הפנימי שלה, שלו, איך שהיא מראה את עצמה דרך התנהגות גם גופנית, גם נפשית, גם פסיכולוגית וגם רוחנית.
עוד פעם, איך שהיא רואה אותו, בכמה רמות, ביותר רמות בעצם אתה אומר.
כן.
אז מה הרמות שבהם הקבלה בעצם חוקרת את
בכל
האדם?
הרמות. בכל הרמות. כי היא מתחילה לעבוד עם האדם הרגיל, הפשוט, שמתחיל להתעניין בנשמה שלו, וממש מלווה אותו עד שהוא גומר בתיקון הסופי של הנשמה.
מה ההבדל המהותי בין שתי צורות החקירה האלה, או בין...
קודם כל, לחקור את הנשמה יכול רק אדם בעצמו, על ידי חינוך שהוא מקבל מהחכם המקובל, והוא עובד על עצמו לפי השיטה שנקראת חומת הקבלה, הוא מגלה כך את הנשמה שלו, בכמה היא זקוקה לתיקון, על ידי מה הוא יכול לתקן אותה, את הנשמה, איך לגלות את הכוח העליון של הטבע, את הטבע כולו בעצם, בתוכו, זאת אומרת להרחיב כלי גליטה שלו, מי... זה שרואה רק את העולם הזה, את כלי קליטה שהוא כולל את הכל העולם הרוחני, שלא תלוי במקרה חיים ומוות של האדם בתוך הגוף הגשמי. זה הכל חוכמת הקבלה.
יוצא שחוכמת הקבלה חוקרת איזה מרחב שאליו האדם מן היישוב לא מגיע בכלל, וגם הפסיכולוגיה לא יכולה לחקור אותו, מרחב שאנחנו לא נמצאים בו, המרחב של הנשמה והתפתחות הנשמה. בואו נלך לקטע הבא כדי להבין קצת יותר, שינוי דפוסי התנהגות, בבקשה.
איפה הגבול של האדם ביכולת שלו לשנות את דפוסי ההתנהגות שלו?
תלוי לאיזה כיוון.
אז תסביר לנו לאיזה כיוון הוא יכול ולאיזה
לא
כיוון הוא לא יכול.
אני לא יודע מה דורש מאדם. בעצם אדם בלתי מוגבל בשום דבר. הוא יכול להרוג את כולם, הוא יכול גם כן לאכול את כולם, כמו איזה חיה, כן, חיית פרה. הוא יכול להיטיב לכולם ולאהוב את כולם. זאת אומרת, מקצה לקצה. אדם אין לו שום הגבלות. ולכן יש כאן חוכמת הקבלה שהיא יכולה להסביר לנו בכלל באיזה כוחות, באיזה מניעים, באיזה... איפה אנחנו נמצאים.
האדם יכול לשלוט בסופו של דבר על ההתנהגות שלו, יש לו יכולת...
דווקא זאת המטרה שחוכמת הקבלה היא מסבירה לאדם. שבמידה שאדם יוכל לשלוט על הדחפים שלו, רצונות שלו, מחשבות שלו, במידה הזאת אפשר לפתוח לו את המציאות איפה שאנחנו נמצאים. כי אחרת אנחנו סגורים בתוך המציאות הזאת, רואים ממנו... מרגישים אותו רק בצורה מאוד מוגבלת.
ולמה היום יש ניסיונות מאוד גדולים, אנשים מאוד מנסים לשנות את ההתנהגות שלהם בשביל להצליח יותר בחיים, ואנחנו רואים שההצלחה היא מאוד מוגבלת. יש היום באמת חלקים שבהם יש הצלחות, אבל יש חלקים יותר רחבים שבהם ההצלחה היא מאוד, מאוד, מאוד מוגבלת. מה מאפשר לבן אדם, מה בן אדם צריך לדעת כדי לשנות את ההתנהגות שלו?
אדם בלתי מוגבל, כמו שאמרתי, אבל להרחיב את ההתנהגות שלו אפשר אך ורק על ידי זה שהוא הצטייד מקודם ביחס טוב לאנושות.
תסביר קצת, כי אנשים מרגישים שכן הם עושים הרבה פעמים טוב לאחרים או שהמניעים שלהם הם טובים.
כן, זה כמו שאת אמרת, להשפיע על מנת לקבל.
תסביר לנו מה זה אומר.
להשפיע, לתת להם משהו טוב, על מנת לקבל מים כפול.
אז אני מוכנה לעשות משהו טוב לאחרים, רק בתנאי שזה ישתלם לי, זה מה ש...
אחרת לא תוכלי לעשות להם טוב. עוד יותר אני אומר, שהטבע שלך לא תאפשר לך לעשות טוב לאף אחד, אם את לא רואה מזה רווח.
אוקיי, והתחלת לדבר מקודם על חוכמת הקבלה, שאמרת שהיא כן מאפשרת לי לשלוט על כל ספקטרום ההתנהגות שלי.
זה משהו אחר. חוכמת הקבלה מביאה לך כוח הטוב מחוץ לך, מחוץ לך, ונותנת לך כאילו זריקה בכוח הטוב, ואז את יכולה לעשות מעשים טובים. את מקבלת ממש אינפוזיה, ויכולה לפעול בטוב. אחרת לא תוכלי.
זה יפה שההגדרה של מה זה לפעול בטוב, מה זה טוב בכלל, היא קצת שונה. אם יש שם איזו שהיא פנייה עצמית, כנראה שזה כבר לא מוגדר לפי הגדרות של הקבלה כטוב. בואו נלך לקטע הבא, שינוי דפוסי חשיבה. בבקשה.
הפסיכולוגיה גם מנסה לעזור לבן אדם לשנות את דפוסי החשיבה שלו. מה ההתייחסות? איפה הגבולות של הדבר הזה ברמה הפסיכולוגית, ומה יכולה להוסיף לנו חוכמת הקבלה בהיבט הזה?
הגבולות?
כן.
אין גבול. אין גבול. אנחנו על ידי זה שאנחנו גורמים לסביבה משהו טוב, אנחנו על ידי זה מרחיבים את הכלי קליטה שלנו, אנחנו מתחילים לראות את העולם בצורה שקופה, פתאום אחרי העולם שלנו, רגשית, פנימית, אנחנו מתחילים לראות כוחות נוספים, מערכות, שמנהלות את העולם שלנו, ואנחנו כבר, ואנחנו כבר לא זקוקים לאיזה השערות ואיזה תיאוריות, אנחנו רואים בחוש מה קורה לנו ומה יקרה לנו.
זאת אומרת, דיברת עכשיו על חוכמת הקבלה.
כן.
שהיא מייצרת לי איזושהי שקיפות כזאת.
פותחת לך גבולות. ואת מקבלת את העולם בצורה יותר רחבה, לפי זמן, תנועה ומקום, את מתחילה להרגיש את המציאות, איך שהיא פועלת עוד לפני שהיא מתגשמת בעולם הזה. זאת אומרת, את כאילו רואה את העתיד, וגם כן היא פותחת לך המציאות, מה שהיא יותר רחבה, מבחינת ההווה, ויהיה. זאת אומרת, את מתחילה לראות עבר, הווה, עתיד, בצורה יותר רחבה.
מה מגביל את עתיד?
אבל זה בתנאי, באותה מסגרת, שבמסגרת הזאת, את חושבת לטובת הזולת. לא כמו פסיכולוגיה שעוזרת לנו, איך שאנחנו מסתדרים יותר טוב לעומת האחרים.
מה מגביל את התפיסה שלי עכשיו?
מה מגביל?
כן.
כי אתה רע, אתה חושב לעצמך.
כל אדם הוא רע?
כל אדם, בראתי יצר רע, כולנו אגואיסטים.
ואיך מגדירים את הרע בדיוק?
שאני חושב לטובת עצמי על חשבון הזולת.
זה מה שמגביל לי את התפיסה?
כן.
אז כדי לפרוץ את הגבולות, מה אני צריך להיות? מה אני צריך לשנות בהתנהגות שלי?
ההפך. לחשוב לטובת הזולת על חשבון עצמי.
ואז נוצרת שקיפות, אז הבן אדם יבין את עצמו, יראה את עצמו בצורה מלאה, יוכל, אותה קופסה שחורה שדיברתי עליה לפני כן.
כן.
היא תתבהר לנו?
כן, הכל מה שיש בנו. בקופסה הזאת, זה יהיה לנו ברור, ואיך אנחנו מתנהגים, ואיך אנחנו צריכים לשנות את עצמנו, הכל. מה שפסיכולוגים חולמים...
ממש.
זה, 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 זה התגלה.
חיים חדשים, תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, כל טוב, להתראות.